מצדיק יורבים כקיחובים לאוילום ועד, דברי הימים של דוני יעל איש חמודויס, חלק א', עם דברי המערשו הנוראים, קבלת דין שמיים דרך כבוד, שיעור 182.
בעזרס, הגוימל טויב לשמרי מצווי סוב, יסבורך שמוי, שיעור 182, קוף פי בייז. שעה בתוכן עמוד שין פי גימל, הטעם הרביעי, מדוע צחר ואוינש שלמעלה לא כתוב בכלל בתוירו, לא מוזכר בחזל הקדושים, רק צחר ואוינש של האוילום הזה. טעם הרביעי אומר הרבה, ומיהם שגמול או אוילום הבו אינו דומרו אילוי במעשה הוא הטויב בלבד. האמת היא, אומר רבי נבחי בן יוסף סוסי עוגן עלינו, שהגמול שמשלמים באוילום הבו, אדם לא ראוי לקבל את זה על ידי מעשיו הטובים בלבד. זאת אומרת, אפילו שיהיה צדיק ומתנהג לעצמו, הוא עושה כל המצווי סמייסים טויבים בשבילו, זה עוד לא מספיק כדי לקבל גמול באוילום הבו. מתי אפשר לצרף את זה? צריך להיות עוד שני דברים. אך יהיה ראוי מן האלוקים בשני דבורים אחר המעשה הטויב. הוא מתנהג בסדר, הוא עושה את המצוות, אבל צריך עוד שני דברים. האחד, שיוירה בני האודום אבוידס אבוירי איסאלה, ויניג הם לעשויס הטויב. צריכים להיות מחנך. מחנך לאו דווקא עם תעודה, מחנך לא מתכוונים שהוא משגיח או ראש ישיבה או רבה או מלמד. יוירה בני אודם אבוידס אבוירי איסאלה, שהוא יחנך, הוא ילמד, הוא יגרום לעוד יהודים שיעשו טוב. סור מרע ועשה טוב. יהודי שזוכה למנוע רע מיהודי שני, יהודי שזוכה שעל ידי שהוא מחנך ומלמד בסבר פנים יופס, הוא גרם על ידי הדיבורים שלו או מעשים, הוא מזכה עוד יהודי שהוא יתנהג טוב ויעשה מצוויס, יהודי כזה, אז הוא כבר נכנס ברשימה, אחר כך שמצטרף יחד עם המעשים טובים שלו הפרטי, אז הוא כבר זוכה לגמול אוילם הבו. כך אומר הרבה, יוירה בני אודם אבוידה סבוירה איסאלה, הוא מלמד לעוד יהודים איך להיות יהודי טוב, וינהיג הם לעשויס הטויב. הוא מנהיג עוד יהודי, אם זה במשפחה שלו, אם זה חברים, אנשים לידו בבית כנסת, כמובן הוא יודע איך לעשות את זה, אבל בפועל הוא גרם לעוד יהודים שיעשו מצוויס ומעשים טויבים. הוא מביא את הפוסוק מדניאל פרק י"ב פוסוק ג' כמו שכתוב, ומצדיקי הרבים ככיחובים לאוילום ועד. בחז"ל הקדושים כתוב כמה גרסאות מה זה מצדיקי הרבים. מצדיקי הרבים זה מזכי הרבים. בגמור בבא בסרה דף ח' עמוד ב', כתוב מצדיקי הרבים ככיחובים לאוילום ועד, אלו מלמדי תינוקות, כגון רב שמואל בר שילס. למה הוא הדוגמה של מלמדי תינוקות? לכל יהודי יש מלמד תינוקות, יש אלפים ורבבות. מה הדוגמה של רב שמואל בר שילס? כתוב בשיטה מקובצס על מסכת כסובס סמך בי זמד א', שהוא מביא בשם הרבינו יינה, שרב שמואל בר שילס לא היה לומד עם התלמידים שלו בשכר, אלא הוא התכוון לזיכוי אורבים. כבר אומרים המפורשים על זה, איך אפשר לדרוש היום שהם מלמדים בחינם, לא יהיה כזה מציאות. הרי יושב כל היום, וזה הצינור הברכה של הפרנסה שלו. כמובן, יש מושג שאחד לומד עם חברוסה, צריכים ללמוד משהו חד פעמי, או יש אנשים טובים שלומדים קצת עם עוד תלמיד, בסדר, אבל מלמדי תינוקת שיהיה בחינם. נו, אז אומרים המפורשים, אלה שמתעסקים בזיקי הרבים ועניין החינוך, שכל מלמד, עד היום הזה יכול להיות לו הרבה הזדמנויות עם התלמידים שלו להיות ממזכי הרבים כמו רב שמואל בר שילס, שזה בחינם ללא שכר. איך? הרי כל מלמד מקבל תפריט, מקבל פירוט מכל המנהל שלו, כמה הוא צריך ללמוד. יש נוהל בכל תמותרה, בכל ישיבה, ראש ישיבס, מגדישורים, כל אלו שיש להם תלמידים, אז הוא צריך למלות את השעות שלו, אם זה חצי שעה או שעה או 10 שעות. אבל יש לו מה ללמד, וזה הוא צריך להוציא את כל החומר. מגיע מלמד, ובתוך החומר שהוא מלמד, הוא מוסיף משלו, דהיינו, הוא מוסיף עוד הלכות, עוד מאמורי חז"ל, עוד עיר השומיים, עניינים שזה יכול לגרום לאהב הסטירו, הוא מוסיף עוד דברים שהוא היה יכול להיות מלמד בלי זה גם כן, מהלב שלו, הוא מלמד אותם עוד דברים שלאף אחד לא היה טענה אם לא היה אומר את זה. זאת אומרת, הוא רוצה לבנות כאן תלמידים, ייתכן שהדברים האלו שמלמד אותם, עניינים של מידו היסטויבי, של הנוגו היסטויבי, של עיר השמיים, יכול להיות שזה יהיה שמור אצל התלמידים לאויר שיומי ושומים טובים, יכול להיות שעוד הרבה שנים, התלמיד הזה, הוא אף פעם לא ידבר בקדיש ובקריאה סתיר בחזור ושעץ, יהיה לו שמיר הסיניים יותר טוב, למה? כי הרבה שלו בחדר, או המגיד שיר שלו, הוא עמד על זה ודיבר על זה הרבה, הוא הוסיף משלו, הוא לא היה צריך להגיד את זה, זה עניין של זיקוי הרבים שהם מברכים אותם, מצדיקי הרבים הם יזהירו ככוי חובים לאוילום ועד. ובאמת זוכים לטובה המלמדים, יודעים טוב מאוד איזה מלמדים היה להם מיוחד תוספת של עיר השמיים שרצו להוסיף לתלמידים, והגרסא דיינקסא הזה זוכים לעוד הרבה שנים, ויישאו ברוך מאיש השם על הזיקוי הרבים, מצדיקי הרבים. יש עוד חז"ל על מצדיקי הרבים, עוד אפשר לדבר מזה ולהוסיף עוד, אבל בחויבס הלבוביס עצמו הוא יגיד את זה, בתנאי השביעי הוא יביא עוד פעם את הפסוק הזה. למעשה, החויבס הלבוביס בעצמו בסוף חויבס הלבוביס, בשער אבס השם, השער העשירי האחרון, בפרק ווב, שם הוא מוסיף יותר בהרחבה העניין הזה של זיקוי הרבים. שם הוא אומר שצריכים להשתדל במשך החיים להוסיף, ללמוד וללמד יהודים לזיקוי הרבים, ללמד אותם דברים טובים, סור מרע ועשה טוב, כל סוגי אנשים, עד אנשי השוק. אחר כך הוא אומר, יהודי שזוכה לזכות את הרבים, שיהודי יתנהג טוב בגללו, הוא כל כך מתרגש הרבה, אז הוא רוצה, הוא נותן עידוד לכל יהודי ואומר לו, בפרק ווב בשער אבס השם, וראוי לך אוכי, שם הוא כבר קורא לנו אח, אח שלי, ראוי לך לדעת, כי זכויות המאמין, זאת אומרת, זה שאתה מאמין בעצמך, אתה מתחזק באמונה, ומתחזק במצוות מעשים טובים, אז ייתכן שיהודי יישב כל השנים, סגור אצלו בבונקר, בחדר בידוד, בחדר ממד, הוא יושב אדם פרטי אצלו בבית או בבית כנסת שלו, כמעט לא מעניין אותו מאף אחד, יושב מבוקר עד ערב ומערב עד בויקר, תפילה ולימודים, או מי נזהר בשמיר השלוש ובשמיר השיניים, ממש הוא מתעלה עוד ועוד ועוד, הוא אומר שהוא נהיה כזה גדול, אפילו אם יהיה מגיע אל התכלית הרחוקה בתיקון הנפש שלו, להשם יתברך, הוא כל כך מתעלה במצוויסט, שאפילו הוא קרוב לנביאים, עד כדי כך, במידות טובות, במנהגים המשובחים, הוא משתדל להיות בעבוד עש השם, באב עש השם, זק בוי, ממש הכי זק שיכול להיות. ייתכן שהוא נקרא צדיק מספר אחד בעולם, אבל מה? הוא סגור לעצמו. הוא יושב כל הזמן אצלו בבית או בעזרת נשים באיזה פינה שמה שאף אחד לא רואה אותו, הוא סגור, מסוגר, לומד ולומד ולומד, כמעט אין לו קשר עם אנשים, רק מתי שאין לו ברירה. הוא לא מלמד אף דבר לאף בן אדם. אתה שואל אותו שאלה, הוא יראה לך, בסדר, אבל הוא לא משתדל להוסיף עוד אנשים שיהיו טובים בעולם. אומר החבר'ה סלבוביס, האיש הזה שהוא כל כך גדול והוא יתעלה כמו הנביאים, אינם כזכויות מי שמורה בני אדם אל הדרך הטובה. הוא מוסיף עוד קליינטים לקדוש ברוך הוא, עוד חיילים, יהודי שמזכה את הרבים, והוא לא כל כך גדול כמו ההוא הראשון שיושב רוב היממה בביסמדרש עם תוירו עם תפילו. הוא מתחזק בעצמו, הוא מתנהג ביושר, מידו היסטויבויס, הנוגו היסטויבויס, אבל הוא משתדל לזכות את הרבים שעוד יהודים יהיו טובים, שהשם יהיה לו נחת מעוד ילדים שלו, הוא מקרב עוד יהודים לעבוד את השם. אז הוא אומר שהשני הזה יש לו הרבה הרבה יותר זכויות, שזכויותיו נכפלות בעבור זכויותם בכל הימים ובכל הזמנים. יהודי שזוכה לזכות את הרבים, הוא הביא עוד יהודי שיתנהג יותר טוב, הוא קיים ביהודי השני סור מרע ועשה טוב בגללו, אז יהודי השני פחות כועס, ופחות, הוא עושה פחות מריבות, והוא יהודי יותר טוב, הוא משתדל לעשות מצווה של מעשים טובים בגלל שהוא לימד אותו. אז כל הימים, בכל הזמנים, שהיהודי השני, זה שהוא מתנהג יותר טוב, זה נזקף לזכותו של המזכה את הרבים. אז הוא אומר חפץ הלבבויס, שזה כדאי, יש הבדל גדול. הוא אומר שאחר כך הוא ממשיך, הוא נותן משל, אחר כך הוא אומר שמה, אחי, מי שהוא לא מתקן אלא את הנפש שלו בלבד, השודים אומר, אני לא יודע איך לעשות את זה, אני לא למדתי את המקצוע, הוא רק מתנהג לעצמו טוב מאוד. הוא אומר, תהיה זכותו מעטה. מעטה זאת, זה, פשוט מעט. ביחס כמובן, לשני, שמי שמתקן נפשו ונפשות רבות, הוא גורם שעוד יהודים יתנהגו טוב, תיקפל זכותו כפי זכויות כל מי שיתקן אלוקים. כל מי שנהיה יותר טוב בגללו, אז זה נזקף לזכותו, והזכויות שלו נכפלות הרבה 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 יותר. הוא מביא שם כמה פסוקים וכמה ממורי חז"ל, והוא שם גם כן מעתיק את הפסוק הזה מדניאל י' בייז, ומצדיק יהיו רבים ככוכבים לאילום ועד. עוד אפשר לדבר על זה הרבה, ועוד צריכים לדבר, כי יש לו עוד כמה מילים שהוא כאן מעריך את המשך הטעם של הרביעי. אבל מכיוון שהשם זימן לנו כאן את הפוסוק של דניאל, ופעם הראשונה בשער בתוכן, הוא יגיד את זה תקף בטעם השביעי עוד פעם, אז יש כלל שאם יש משיכה באמצע השיעור להגיד איזה מאמר, אז צריכים להתייחס לזה, מן השמיים רוצים שנדבר על זה. אולי הגיע כאן ההזדמנות לדבר קצת מההיסטוריה של דניאל. הוא הביא כאן את הפסוק, הוא מצדיק יהיו רבים ככוכבים לאילום ועד. מה זה הפסוק הזה? המשכילים יזהירו כזוהיר הרקיע, זה שם בסוף דניאל כשומר את קץ של המשיח. מה דניאל זכה שעל ידו נתפרסם קץ המשיח, כמובן זה סוד, אבל הוא כתב את זה. אז יש כאן הזדמנות דווקא בשער הביטוחן ללמוד משהו מדניאל, שהוא נקרא בתנך דניאל איש חמודויס. אנחנו בטוחים שהחבס הלבוביס לא יהיה לו טענות למה שהכניסו כאן פרק של דניאל, כי הוא עצמו גם למד דניאל, הוא לא התחיל בפסוק הזה מצדיק יהיו רבים ככוכבים לאילום ועד, הוא למד את כל התנך, ו... היום לא לומדים את זה הרבה, כי חלק נכבד עד פרק ז' בדניאל זה בארמית, קשה ללמוד, אז כמעט זה לא לומדים את זה לא בחדר ולא בישיבה, רק אנשים פרטים. אז יש כאן עניין של זיכוי הרבים, ובטח זה יהיה זכות לשיעור של שער הביטוחן שדברו קצת מדניאל. למה פתאום מדניאל? הרי בכל התנך מזכירים הרבה אנשים, הרבה צדיקים. דניאל קיבל תואר שהוא מגדוי למקדשי שם שמיים באוילום, גרם לכזה קידוש השם עם האמונה שלו, היה לו כל כך חזק באמונה ובתוכן, והוא גרם כזה קידוש השם כמה פעמים, וכל כך מתגאים בו, קוראים לו דניאל איש חמודויס, הוא היחידי שקיבל תוספת תואר לשם שלו, איש חמודויס, שלוש פעמים זה מופיע דניאל איש חמודויס בדניאל. אז יש כאן הזדמנות להגיד כמה דברים של דניאל, כדאי לדעת את ההיסטוריה של הסיפור שלו, לא נספיק את הכל, אולי חלק, כמה שנספיק בעזרת השם. בשנת ג' אלפים, שנת ש' נ' ת', שזה 4,000 סליחה, 2422 שנה לפני השנים האלו, נבוכדנצר הרושה עשה מצור על ירושלים. אחרי שהוא כבש את ירושלים, הוא לקח לגלות, לבובל, את רוב אנשי העיר ירושלים. בין הגולים היו גם דניאל וחנניה, מישאל ועזריה, מצאצאי חזקיה המלך. הם היו אז ילדים צעירים בגיל בר מצווה, 13 שנה. המלך נבוכדנצר ציווה לשר הגדול שלו, אשפנז, שהוא יבחר מבין אלו שבאו בגלות ממשפחת המלוכה, ילדים שהם אין בהם כל מום, הם נראים טוב, יש להם שכל, חכמים, ללמד אותם כך שיוכלו לעמוד בחצר המלך, וללמד אותם לכתוב ולדבר בשפת הקסדים שאז דיברו בבובל השפה הזו. המלך הקציב לכל הילדים שנבחרו מבני ישראל אוכל ממטבח של המלך, וגם יין מיוחד של המלך לתת להם לשתות. הוא הכין תוכנית בת 3 שנים שהילדים יקבלו אוכל מיוחד מבית המלך ואת החינוך של בית המלוכה, כדי כשיגדלו יוכלו לעמוד לפני המלך ולשמש כשרים ויועצים. בין הילדים הנבחרים היו דניאל ושלושת רעיו, חנני, מישאל ועזריה. צריכים לציין שבכל דניאל לא כתוב אף פעם צעירי תחת האלף. תחת האלף אין שום נקודה. דניאל, כך כתוב. דניאל, דניאל, צעירי תחת היוד. בכל אופן, הילדים האלו מצאו חן בעיני השר הממונה עליהם, והוא נתן להם שמות קסדיים. לדניאל הוא קרא בלצ'אצר. דניאל וחברים שלו, חנני, מישאל ועזריה, לא רצו לאכול מאכלות אסורות שקיבלו מבית המלך. הם פנו לשר הממונה עליהם וביקשו ממנו שייתן להם לאכול מאכלים שזה לא מהמטבח של המלך. לא רוצים להתגאל ולאכול טריפריז ושקוצים ורמוסים ויין נסך. בסייעתא דשמיא, השם יתברך נתן את החן שלהם בעיני שר הממונה, והוא לא סיפר לאיש מה שדניאל ביקש, כדי שלא יגיעו הדברים לאוזני המלך. לדניאל הוא אמר שהוא מוכן למלא את בקשתו, אבל מפחד מהמלך, שאם הוא יראה שהפנים שלו ופני החברים שלו לא נראים טוב, הם חלשים מיתר הילדים, אז המלך יאשים אותו במרד ויהרוג אותו. דבר הכי קל לנבוכדנצר לעשות, להרוג. הלך דניאל אל המלצר, כך כתוב, המלצר כתוב בדניאל, שהוא הביא להם את הארוחות שלהם, ואמר לו, תנסה אותי ואת החברים שלי במשך 10 ימים, שייתן להם לאכול מחלי קטניות, שזה קשה למהדרין. בבובל זה חוץ לארץ, אין שם עניינים של מייסר וקשרס, קטניאס, שזורים וקוצרים, וזה הם נאכלו וישתו מים בלבד. אומרים המפורשים שבמשך 10 ימים זה מבחן, כשאדם אוכל מאכלים לא טובים, אז כשעובר 10 ימים, אז כבר רואים על הפנים שלו שזה לא בסדר. אז דניאל ביקש, אם תראה אחרי 10 ימים שיש שינוי במראה שלהם משאר הילדים, אז נראה אז מה לעשות. אבל בינתיים, אז תיתן לנו לאכול רק קטניות, ולא נוכל, אנחנו מבטרים על כל המעדנים של שהמלך נותן לכל הילדים. המלצר הסכים לתנאי, וכך הוא עשה. כעבור 10 ימים, היו נראים טוב מאוד, והיו בריאים ויפים עוד יותר משאר הילדים שכן אכלו המאכלים המיוחדים ממטבחו של המלך. מאז היה המלצר לוקח בשבילו את האוכל שלהם, הוא אכל את זה, ואת היין הוא לקח לעצמו, ולארבע ילדים, דניאל, חנני, מישאל ועזריה, הוא נתן להם מחלים פשוטים, זרעונים, ושתו מים בלבד. השם יתברך נתן לדניאל והחברים שלו הרבה חוכמה, שכל, למדו לקרוא ולכתוב בכל השפות, היו בקיאים בכל מיני חוכמה, ודניאל היה מיוחד, הוא ידע גם לפתור חלומות. לאחר 3 שנים, כשהגיע הזמן לפי התוכנית של המלך, הביאו את הילדים אל נבוכדנצר, המלך דיבר איתם בשפה הכסדית, דברי חוכמה, ודניאל וחבריו היו עולים על כל הילדים שהיו איתם, והם נבחרו לעמוד לפני המלך, לשרת אותו בקביעות. וחוכמתו של דניאל עולה על חוכמת כל החכמים והיועצים של נבוכדנצר, האנשים המבוגרים, החכמים הגדולים. ויהי, בלילה אחד נבוכדנצר חלם חלום מוזר, הרבה עניינים, כל כך התרגש מהחלום שלו, עד שהקיץ משנתו, אך את החלום הוא שכח, והדבר הזה יטריד את מנוחתו עוד יותר. מיד ציווה המלך לקרוא לחרטומים ולמחשפים וכל פותרי החלומות, וכשבאו לפני המלך אמר להם, חלום חלמתי והוא נשכח ממני, ואני דורש ממכם שתגלו לי את החלום ותפתרו אותו. כששמעו חכמי המזלות את בקשתו המוזרה, נדהמו, אמרו לו דווקא בשפת הארמית, כדי שכולם ישמעו, והוא התבייש מהדבר המוזר הזה שהוא מבקש. אמרו כך, יחי המלך לעולם, אנא, תאמר לנו את החלום, ואנחנו נפתור אותו. אמר להם נבוכדנצר, אם לא תודיעו לי את החלום ואת פתרונו, אני מצווה לחתוך את הגוף שלכם לחתיכות ולהרוס את בתיכם. אם תאמרו לי את חלומי ותפתרו אותו, אתן לכם מתנות וכבוד רב. ענו החכמים שנית, אדוננו המלך, יאמר נא את חלומו לעבדיו, ואנחנו נפתור אותו. אמר להם המלך, עכשיו אני לא מוכן לשמוע תירוצים שונים. אתם תאמרו לי את החלום תקף ומיד. אין ברירה, אמרו לו פעם אחרונה, מה שהמלך מבקש, אין איש על היבשה שיוכל דבר, לעשות דבר כזה. רק כשהיה בית המקדוש, בקהל ישראל בירושלים עיר הקודש, אז היה אפשר לבוא אל הכהן הגדול שבאותו הדור, והוא היה שואל באורים ותומים, עכשיו שאתה החרבת את הבית הזה, אין מי שיוכל למלא את הבקשה שלך. אמר להם המלך בכעס, כל כך גדול היה כוחו של אותו בית המקדש, ואתם נתתם לי עיצה להחריב? מתוך כעס המלך ציווה להרוג את כל החכמים והיועצים שלו, וגם דניאל והחברים שלו. כשנותן פסק, צריכים לקיים. אריויך, השר הממונה, שהוא חייב להוציא להורג, הלך לקיים את פסק הדין, בא אליו דניאל, ויעץ לו כיצד לעכב את ההוצאה להורג. שאל אותו, דניאל, אמר לי בבקשה, על מה יצא הקצף מעת המלך להרוג את כל החכמים? מה קרה? אריה סיפר לדניאל את כל הדברים. דניאל מהר ונכנס אל המלך, הרי הוא מגדול, יותר גדול מכולם שם, והוא ביקש, נא לתת לנו זמן כדי שנוכל לומר למלך את החלום. דניאל שב לביתו. הוא הודיע את הדבר הזה לחבריו, חנני, מישאל ועזריה, כדי שיתפללו מכל הלב ויבקשו רחמים והרבה בקשות מלפני אבינו שבשמיים, שהוא יגלה את הסוד הזה, כדי שחס ושלום לא יהרגו דניאל וחבריו יחד עם כל שאר חכמי בובל שנבוכדנצר מסוגל לעשות. בלילה הוא נתגלה לדניאל בחלום הלילה חלומו של נבוכדנצר ופתרונו. אז נכנס דניאל אצל אריויך וביקש ממנו להיכנס את המלך ולומר לו שלמחר הוא יבוא אליו ויפתור לו את חלומו. למחרת אריויך בא אל המלך ואמר לו, נמצא איש מן היהודים שיכול להודיע למלך את חלומו ופתרונו. המלך קרא לדניאל ושואל, האם יש לך את היכולת להודיע לי את החלום שראיתי ואת פתרונו? דניאל אומר בענווה לפני המלך, הסוד הזה שהמלך שואל, אין איש עלי אדמות שיוכל להודיע למלך. רק אלוקינו שבשמיים, מלך על כל העולמות, מלך מלכי המלוכים הקדוש ברוך הוא, הוא יודע והוא זה שמודיע לעבדיו, והוא הודיע לי את החלום של המלך, ולא משום שאני חכם יותר מאחרים, אלא הבורא יתברך רוצה שהמלך ידע את החלום ופתרונו. והוא אומר, אתה המלך, ראית בחלום פסל גדול, עומד על בסיס גדול וזוהר מאוד, מראה הוא נורא, ראש הפסל היה של זהב טוב, החזה והידיים של כסף, המעיים והירחיים נחושת, חלק מהרגליים ברזל, חלק חרס. אחר כך ראית אבן שבאה והקטה את הפסל ברגליו, שהיו עשויות ברזל וחרס, ומעכה אותם. אחר שנמעכו הרגליים, התמוטט כל הפסל, ואותה אבן הקטנה שהקטה את הפסל, הייתה להר גדול, ומילאה את כל העולם כולו. נבוכדנצר מתרגש ונזכר, בדיוק זה ראיתי. ועכשיו לפתרון. הקדוש ברוך הוא נתן לך, נבוכדנצר, את המלכות החזקה בעולם כולו. לכן אתה נמשלת לראש שכולו זהב. אחריך תקום מלכות אחרת, והיא פחותה ממך, מלכות פרס ומדי, והיא נמשלה לכסף. אחריה המלכות השלישית היא מלכות יוון, והיא נמשלה לנחושת. המלכות הרביעית תהיה תקיפה כברזל, והיא תרוצץ את כל העמים, זו מלכות אדום. ואז יקים הקדוש ברוך הוא מלכות אשר לא תשחט לעולם, ומלכותך לא תמסר לעם אחר, והיא תמעך ותשמיד את כל המלכים הללו, והיא תתקיים כפי שראית שמן ההר נעקרה האבן, והיא מעכה את כל הפסל כולו, וזו מלכות ישראל, בזמנו של מלך המשיח, שתמעך ותשמיד את כל המלכויות, והיא תמשול בעולם כולו לנצח נצחים. כששמע נבוכדנצר את דברי דניאל, נזכר בחלומו, ועכשיו הוא שומע שיש לו פתרון וזה מתקבל על הלב, מיד נפל על פניו והשתחווה לדניאל. כך כתוב בפרק בייז, פסוק ממבוב, מלכו נבוכדנצר נפל על אנפוי ולדניאל סגיד. נפל על האף שלו, על הפנים, והוא משתחווה לדניאל, ומנחו וניחו יכין, אמר לנסוכו לי, הוא כבר רצה להקריב קורבנות, ומיד הוא קיבל על עצמו שדניאל הוא אלוהים, רוצה להשתחווה, הוא כבר משתחווה אליו, אבל דניאל לא מקבל את זה, דניאל דחה את הרעיון של המלך, למה הוא סירב? כתוב, שכשם שנפרעים מעובדי עבודה זרה, כך נפרעים מעבודה זרה עצמה, כך כתוב במדרש בראשית, פרק פדיגבוב, אוס אי. אז הוא לא רוצה להיות האלוהים של נבוכדנצר. אז הכריז המלך שהוא רואה שאלוקי היהודים הוא אלוקי האלוקים, ואדוני המלכים שהוא מגלה נסתרות, ואז מינה המלך את דניאל למושל על כל מדינות בובל, ונתן לו מתנות רבות וגדולות כמו שהוא הבטיח. דניאל ביקש מן המלך שידידיו חנני משואל ועזריה, גם כי יקבלו תפקידים חשובים בממשלה במדינת בובל, דניאל ישב בשער המלך עם השופטים העליונים. עבר תקופה, אחרי שנבוכדנצר שמע את פתרון חלומו, והתחיל לחשוב, כל העתיד הגדול של כלל ישראל, חשב בליבו איך אפשר להפיל את ישראל בעלילה ולהכשיל אותם. כאן נעלם לו השכל. הרי הוא רואה שמלך מלכי המלכים עושה מה שהוא רוצה. אז הוא חושב, אולי יש לי איזה רעיון שזה לא יצא לפועל, כל התוכנית. נו, מה לעשות? זה גוי. עד כאן יש לו שכל. אז מה הוא עשה אותו רשע? לקח את ציץ הזהב של הכהן הגדול שהיה בידו מכלי המקדש שהביא מירושלים. ציץ נזר הקודש שהיה על מצח אהרון הכהן, כל הכהנים גדולים אחר כך. והוא שם את זה בפי הפסל, וכינס כל מיני כלי זמר שינגנו לפניו. ואז היה כוח שהפסל היה אומר כל מיני מילים, שאנשים השתכנעו שיש איזה כוח בפסל. דניאל הבין מאיכן כוחו של הפסל, מה הוא עשה? רוצה לבטל את עבודת זרה, שלא יפורסם האלילים אחרים. אמר למלך, תן לי בבקשה רשות לפסק את הפסל על פיו. אומר המלך, למה דווקא על פיו? דניאל עונה לו, מפני שהוא מדבר יפה. נו, הרי הוא גדול מאוד, דניאל. המלך נתן לו רשות. דניאל עלה, כשבא למעלה ליד ראש הפסל, הוא ישביע את הציץ, ואמר לו, אני בשר ודם, ואני שלוחו של הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלוכים. אני מזהיר אותך, יחד עם שפעה, שלא יתחלל שם שמיים על ידך. אני גוזר עליך שתבוא אחריי. הוא עשה את עצמו כמו שהוא מנשק את הפסל. חס ושלום הוא לא ינשק, אבל מרחוק חשבו שהוא מנשק. הוא ניגש קרוב והוציא בלעו מתוך פיו. הציץ יצא מהפה של הפסל. כשירד דניאל, התאספו שוב המנגנים והיו משבחים לפניו, ולא היה עושה כלום. כך כתוב במדרש שיר השירים רבה, פרק זין, פסוק תס. אז שלח לאסוף את כל אנשי השלטון שיבואו כולם לחנוכת הפסל שהקים. הלכו חנני, מישאל ועזריה, ובאו אל דניאל ואמרו לו, רבינו דניאל, נבוכדנצר העמיד פסל והפריש מכל אומה שלושה אנשים, ואותנו הפריש מכלל ישראל. אנחנו רוצים לדעת, מותר לנו להשתחוות או לא? אמר להם דניאל, הרי יחזקאל הנביא נמצא, לכו אצלו. הלכו ליחזקאל ושאלו אותו, אמר להם, כך מקובל נמישעיה הנובי בפרק חובוב, פסוק חוף, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. דהיינו, להתחבות, שיסתתרו. אמרו לו, אם נתחבא, לא ירגישו שאנחנו לא נמצאים שם. ואז מה יגידו כל העולם? שכולם השתחוו לצלם, וגם היהודים יכירו לשם. אמר להם יחזקאל, אז מה אתם רוצים? אמרו לו, אנחנו רוצים להיות שם, לא להישאר בבית, זה לא חוכמה להסתתר. רוצים לבוא יחד עם כולם, שיראו אותנו, וכולם יראו שאנחנו היהודים לא משתחווים. כמו שכתוב במגילת אסתר, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, וזה יקפיץ את אמון. גם כן כאן, רוצים לקדש שם שמיים. יחזקאל אומר, אם כך, המתינו לי, תשאל את הקדוש ברוך הוא. אמר יחזקאל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בניך חנניה, מישאל ועזריה, רוצים למסור נפשם על קדושת שמך, האם תציל אותם או לא? אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אני נשבע שאני לא מציל אותם. יחזקאל חוזר ובוכה ואומר לדניאל, השם לא יציל אותם. חנני משואל ועזר לשמוע את זה? מה הם אמרו? בינו יציל, בינו לא יציל, אנחנו מוכנים ומזומנים למסור את נפשותינו על קדושת שמו יתברך. כשהם יצאו, הקדוש ברוך נגלה אל יחזקאל ואמר לו, מה אתה חושב, שאני לא יציל אותם? בוודאי, אני נשבע שאני כן יציל אותם. אתה תעזוב אותם, אל תספר להם שום דבר. אני רוצה שהם יקדשו שם שמיים, שילכו בתמימות, כמו שכתוב במשלי פרק י' פסוק ת', הוילך בתום, יילך בטח. איך יכול להיות שהשם חוזר על השבועה? זה שני דברים. אם הולכים כדי שיצילו אותם, לא צריך. שלא ילכו. חוכמה ללכת כשיודעים שהשם יציל? זה נקרא שבועה שהוא לא יציל אותם. אבל אם החליטו מכל הלב שהם הולכים כדי למסור את הנפש, מוכנים להישרף על קדוש השם, בטח אני יוצא לתם. זה לא נקרא ששבועה אחרת. זה משהו אחר לגמרי. שואל את הגמור, איפה לקחו, מאיפה למדו חנן ומשול ועזר אלי למסור נפשם לקדוש השמו יסבורך? זה הם למדו מהצפרדים, כך כתוב בפסוחים דף נון בייז עומד בייז, את זו דורש דוי דויס איש רוימי. הם למדו קל וחומר מהצפרדים. ומה הצפרדים שאינם מצווים על קדושת השם? מה כתוב שם? שהם צריכים להיכנס בתנורךו. כשתנור קר שאין שם אש, זה ארון, זה ארגז, בשום דבר, זה קופסה. בשעה שהתנור חם והם נשרפים, או, אז זה נקרא בתנורךו. הצפרדעים היו יכולים לקיים את המצווה של השם להיכנס במיטה של פרוי, ואולו ובמיטוסכו ובמיטוסכו, להיכנס באוכל. יש מבחר איפה להיכנס, ורוב הצפרדעים נכנסו במקום שזה נוח מאוד שמה. כל כך נוח להיכנס באוכל של המצרים ובמיטות, יש הרבה דברים, מקום נוח מאוד. ובכל זאת באו צפרדעים שאין להם בחירה, ונכנסו בתנור כשהיה אש. אנחנו על אחת כמה וכמה שאנחנו כן בעלי בחירה, ומצווים על קדוש השם. כך כתוב בגמרא פסוחים. אחר שנתאספו כל המוזמנים, הוכרז שכל הנוכחים, כששומעים כל כלי הזמר, ישתחוו לפסל, ומי שלא ישתחווה לפסל, זורקים אותו לכבשן האש הבוער. כל הזמר נשמע, כולם קרעו וישתחוו, כל האומות, חוץ מחנניה, משואל ועזריה, עמדו זקופים כתמר. בגלל זה כתוב בשיר השירים, אמרתי אלה בסומור. כמו תמר שזה עומד זקוף, כך הם נשארו. אז באו אנשים קסדים אל המלך ואמרו, יש אנשים יהודים שהם עובדים אצלך, עבודת המלך בבובל, חנניה, משואל ועזריה, ולא השתחוו. על דניאל הם לא אמרו שום דבר. ידעו שנבוכדנצר רצה להקיב לפניו קורבנות, אז הם לא הכניסו את דניאל לפרשה. אבל נבוכדנצר שמע את הדבר הזה, מיד הוא ציווה, חנניה, משואל ועזריה שיבואו לפניו, ושואל, כיצד אתם לא מקיימים את צו המלכותי? ודניאל צריך לענות משהו למלך. הם אמרו, ודניאל אומר בגבורה, לא מפחד שום דבר. חנניה, משואל ועזריה עומדים, ויחד הם אומרים, מלכו נבוכדנצר. מיד שואלים חז"ל, ממתי מדברים למלך ואומרים לו את השם שלו בפנים? אומרים, אדוננו המלך. למלך אומרים, השם, לנבוכדנצר אומרים לו. מה, איך זה יכול להיות? אומרים חז"ל, זה התכוונו לומר. מיסים, ארנונה, כל הכסף שאתה מצווה עלינו, צריכים לשלם את כל המיסים, ארנוניות, נו, דינה זה מלכוס ודינה, ואתה המלך. אבל הדבר הזה שאתה אומר לנו שאנחנו לכפור בהשם אלוהינו ולהשתחוות חס ושלום לפסל, אתה לא מלך, אתה נקרא נבוכדנצר, את וכלבה שווין. פשוט השם שלו, נבוכדנצר וכלב שווין בעינינו. וואי, איזה מילים. מאיפה יש כוח להגיד את זה? זה העיקר של הסיפור כאן. הנה העוצמה של אמונה. יהודי שהוא חזק באמונה, לא מפחד ולא נבהל. תעשה לנו מה שאתה רוצה. אנחנו נשארים באמונתנו. לא משתחווים לפסל הבל הבולים. פה לא הם ולא ידברו, עיניים לא הם ולא הירו. אנחנו קוראים ומשתחווים רק למלך מלכי המלוכים הקדוש ברוך הוא. ואם אתה מצווה עלינו, תעשה לנו מה שאתה רוצה. אתה וכלב אותו דבר. זה כוחו של אמונה. בגלל זה לבד זה כבר מגיע מילים כאלו בשיעור של שער הביטוחן. לראות איזה דרגה יהודים יכולים להגיע. המלך אומר, מי עכשיו כשתשמעו את כל כלי הזמר, תשתחוו לפסל שעשיתי. אם לא, אני מצווה להשליך אתכם לתוך כבשן האש הבוער, ונראה איזה אלוהים יציל אתכם מן האש. מכיוון שנשמע הזמרה והם שוב לא משתחווים, נבוכדנצר ציווה להשליך אותם לכבשן האש. והם הולכים בשמחה. ירדו לכבשן, חנניה אומר בקול גדול, לא אילונו השם, לא אילונו. מישאל אומר בקול רעש גדול, כי לשמחו תן כבוד. עזריה אומר, על חסדכו ועל עמיתכו. וכולם ביחד ענו, ואמס השם לאילום, הללוקו. כך כתוב במסכת פסוקים, פסוקים קוף י' חס עמד א'. כך הם התחזקו ואמרו פסוקים האלו, כדי לקדש שם שמיים שהם לא מפחדים. ועל ידי זה יהיה ניסים ונפלויס, זה יעורר את כל העולם כולו. כאן זה הזדמנות לפרסם את המרשו בגימורה בסנהדרין, דף צדיק בייז, עמוד בייז למטה. כתוב, תוני דבי רבי אליעזר בן יעקב, אפילו בשעת הסכנה לא ישנה אדם את עצמו מן הרבנות. רבנים עושים לבושים בדרך כלל מכובד. כשיש מצוקה, יש סכנה, תישאר עם בגדי הרבנות. מאיפה לא יודעים את זה? אומרת הגימורה, חנניה מישאל ועזריה נכנסו לאש בבגדים הכי מכובדים. יש פסוק כאן בדניאל, זה מילים בארמית, אבל הפירוש זה בגדים מכובדים. אז רש"י מפרש בגימורה, שחנניה מישאל ועזריה היו לבושים בגדי תפארתם כשהושלחו לכבשן, ואל ישנה שלא ייראה מבוהל ומפוחד. כשאדם לבוש עם בגדים מכובדים, הוא מראה את עצמו שהוא לא מפחד. אבל המרשו אומר כאן כמה מילים שזה מתאים מאוד כשלומדים את שער הביטוחן. אומר המרשו, הטעם בזה, יש כאן שאלה לכאורה, אולי זה בל תשחיס? אדם יחשוב, אם אתה הולך להישרף, למה אתה לוקח את הבגדים המכובדים, את הבקיצ'ה, את הפרק, את הבגדים שהולכים לחופה, לחתונה, בגדי שבת וחול, עם השטריימל, עם ההמבורג, כל אחד עם הבגדים שלו? אז במילא ישרף עוד כמה דקות. תלבש איזה פיג'מה, אולי אלטשמטס, משהו בגדים, סק, שבמילא זורקים את זה. קח איזה מגבת ישן ותיכנס לאש. לא, 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 לא. לא ככה הולכים לקדש שם שמיים. אומר המרשו, שלא יראה האדם עצמו מצטער ומטבל על דין שמיים. אתה הולך לקדש שם שמיים, אתה מקבל את הגזירה באהבה. אומר המרשו, אבל יקבלו באהבה ובשמחה דרך כבוד. גברדי, זה נקרא שמקדשים שם שמיים, דווקא בגדים המכובדים. הוא הולך להישרף יחד עם בגדים מכובדים, ככה הוא מראה שהוא כמו שהוא הולך לחופה, לחתונה, הוא הולך עכשיו לביגדי שבת ויום טוב, הבגדים הכי מכובדים ונקיים ומכובסים ומגועצים. זה נקרא האנשים בעלי אמונה, כמו חנניה מישאל ועזריה, גוואלדי, כך אומר המרשו בסנהדרין צדיק בייז עמוד בייז. קפטו אותם והשליחו אותם לאש. אותו היום היה יום הכיפורים שחל בשבס קוידש. הגיע למעלה השר של הברד ואומר לפני הקדש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי רשות לרדת בתוך האש, לצנן את הכבשן, ואז אני אציל את הצדיקים האלו מתוך האש. התחיל ויכוח שם. הגיע מלאך גבריאל ואומר, זה לא חוכמה, זה לא נקרא גבורה של הקדוש ברוך הוא, אתה שר של ברד, קרח, גשם, כולם יודעים, מים מחבים את האש. מה יגידו אחר כך בעולם? בדיוק ירד גשם וברד ואין אש, מחבי אש. תן לי רשות, אני רוצה לרדת, אני הוא השר של האש, מלאך גבריאל, ואני אקרר מבפנים את האש. כולם יראו שיש אש, ויהיה נס בתוך נס. המלבים אומר על זה, איש, איך לו איש. זה מהפיוטים של, של יום נוראים. אמר לה, קדוש ברוך הוא, תראה, כך כתוב בערבי פסוחים קוף י' חסם א', כך רשות ירד. אותם האנשים שהשליחו את חנני משואל ועזריה לכבשן האש, הם נשרפו כבר מרחוק מהניצוצות של האש. מכיוון שחנני משואל ועזריה נפלו לאש, בא מלאך גבריאל מלמעלה, והאש שרפה את החבלים שהיו קשורים בהם, והיו מהלכים בתוך הכבשן כמו אדם שהולך בתוך השמש ביום חורפי. כל כך נעים ללכת כשיש קצת שמש, מסתובבים ורוקדים ושרים, כל כך נעים, ממש נועם, נעים הליכות, הכל בסדר. וכתוב שמלאך גבריאל היה הולך אחריהם כמו תלמיד ההולך אחר הרבה שלו. כך כתוב בפסיקתא רבוסי פרק למדי. אמר להם גבריאל, אחרי שהוא שהתיר אתכם הקדוש ברוך הוא ממאסר שלכם, למה אתם לא יוצאים מהאש? אמרו לו, אנחנו לא יוצאים רק ברשותו של נבוכדנצר, שלא יגידו עלינו שאנחנו ברחנו מהכבשון. כך כתוב בילקוט שמעוני. נבוכדנצר ראשה, הוא קם מהמקום שלו ושאל את העבדים שלו, שלושה אנשים השלחנו לתוך האש כשהם קשורים. עכשיו אני רואה ארבעה בני אדם משוחררים מסתובבים בתוך הכבשן, והרביעי דומה למלאך אלוקים. הוא כבר מכיר מה זה מלאך, הוא הכיר את זה מסנחרב, אומרים חז"ל. אז הוא התקרב אל הכבשן וקרא להם לצאת מתוך האש. שלושתם יוצאים, חנניה אומר, הלל יש השם כל גויים, עכשיו יגידו הגויים הלל. מישואל אמר, שבחו הוא כל האומים, כל הגויים עכשיו ישבחו את השם. ועזריה אומר, כי גובה עולינו חסדוי, וכולם ביחד אמרו, ואמס השם לאוילום, הללוקו. מכיוון שיצאו מהכבשן, התאספו סביבם נבוכדנצר, וכל החכמים והיועצים, כל הצבא, כולם השתוממו לראות, איך יכול להיות ששלא שלטה האש בהם כלל, אפילו השערות של הראש לא קרה שום דבר, הם שלמים. הבגדים שלהם לא נשתנו, אפילו ריח של אש לא היה בהם. מיד הכריז נבוכדנצר, ברוך אלוהיכם של אלו ששלח המלאך שלו להציל את העבדים, מכיוון שיש להם ביטחון בשם. אלו שבוטחים רק בשם אלוהי ישראל, הוא מציל אותם מכבשן האש. הוא הכריז בכל רעש גדול שמי שיאמר דבר גנאי על השם אלוהי ישראל, הבית שלו יהפך לתל חרבות והוא יהרוג אותם. כתוב בגמרא בסנהדרין צדיק בייס, שישה ניסים נעשו אותו יום. צף הכבשן ונפרץ הכבשן. הפירוש, הכבשן צף ועומד על גבי קרקע כדי שיראו כל העולם מה שהיה כאן. נשפח אסיד שבו החוצה, נשרפו ארבע מלכויות שהסתכלו שם, וכל הצלם נהפך על פניו. ויחזקאל הנביא מחיי מתים בביק אס דורו. אותה שעה באו כל אומות העולם בטענות על ישראל, יש לכם אלוקים כזה גדול ומשתחווים לצלם? הייתם יודעים שיש כוח בשם אלוקי ישראל לעשות לכם כל הניסים, ואתם גרמתם לו להחריב את הבית שלו, ללכת לגלות? חנני משואל ועזריה מגביהים פניהם כלפי מעלה ואומרים, לכו השם הצדוקו ולא נו בוישס הפונים, זה פסוק מפורש בדניאל פרק אס, פסוק זיין. מאותה שעה שעלו מכבשן האש, לא נזכרו השמות של חנני משואל ועזריה בדניאל. יש ויכוח בחזל מה נהיה איתם, יש כאלו שאומרים שהם הלכו אצל יהושע בן יויצודוק ללמוד פרירו, ורב יויחנון אומר שהם עלו לארץ ישראל, התחתנו שם, והולידו בנים ובנות, כך כתוב בסנהדרין צדיק גימל, עמוד א', וזה מוזכר בפסוק, כך אומר רבי יוחנן, של אפטירה של שבס חניקה, שזה אפטירה בבעלויסחו, שמענו יהושע הכהן הגדול, אתו וריחו הישבים לפונכו, כי אנשי מויפייס הימו, כי הנני מביא את עבדי צמח. מי זה אנשי מויפייס הימו? לחנניה, מישואל ועזריה. אותו פסל באה רוח חזקה ועקר לגמרי את הפסל, ואומות העולם ראו, שברו את האלילים שלהם, עשו מהם פעמונים ותלו אותם על צברי הכלבים והחמורים. כך כתוב במדרש שיר השירים. אחרי כל המאורעות הללו עברו על נבוכדנצר כמה וכמה סיפורים קשים, עד שהיה חי כמו כלב במשך 7 שנים, ואחר כך חזר למלכותו ופרסם איגרת לכל העמים בעולם ומפרט את כל התלאות שלו. כך הוא מספר: אני נבוכדנצר, שלב הייתי בביתי עד שראיתי חלום מבהיל, ואז קראתי לכל החכמים שיפתרו את החלום. אף אחד לא הצליח לפתור את החלום לשביעות רצוני. קראתי לדניאל ואמרתי לו, אני כבר יודע מפעם הקודמת שרוח נבואה יש בך כמו מלאכים קדושים, ואני יודע שאתה יכול לפתור את החלום, יש כל הסודות, אתה יודע, אף דבר לא נעלם ממך. והנה החלום, ראיתי אילן גבוה מאוד, האילן ממשיך לגדול עד שראשו הגיע לשמיים, והענפים שלו מלאו את כל הארץ. אז בא מלאך מן השמיים, ויקרא בקול גדול לכרות את העץ ולקצץ את הענפים, להבריח את כל בעלי החיים שחסו בצילו של העץ. אך את עיקר השורשים הניחו בארץ, והוא יישאר עם העשבים של השדה, כאילו היה כבול שם בכבלי ברזל ונחושת, ויהיה חלקו עם חיות השדה בעשב הארץ. ויהיה לו לב של חיה, ו7 שנים יעברו עליו ככה, למען ידעו כל החיים שהשם אלוהיקים הוא עליון והוא שליט בכל העולם כולו. דניאל שמע את החלום, עמד כמשתומם ולא מדבר. אמר לו המלך, אתה יכול להגיד את הפתרון אפילו שזה יהיה לא לטובתי, תגלה לי. ענה דניאל ואמר למלך, דברים קשים ראית. האילן שראית הוא אדוני המלך, שהתחזקת וגדולתך הגיעה עד השמיים, השלטון שלך היה בכל העולם כולו. המלאך שראית זה הפתרון. גזירה יצא מאת הקדוש ברוך הוא, שאתה המלך, ירחיקו אותך מבני אדם, ותחיה עם חיות השדה, ועשב תאכל כמו השברים, ויפשיטו ממך את בגדיך, וככה יעברו עליך 7 שנים. אומר רש"י שזה גמול שהחריב את בית המקדש שנבנה ב7 שנים. ומה שאמר המלאך להשאיר את שורשי האילן לרמז שהמלכות שמורה עבורך, ותשוב למלכותך כאשר תדע ותכיר שהשם אלוהינו בשמיים הוא האלוקים על כל האורץ, על כל העולם כולו, מושל בכל העולמות. עכשיו אני נותן לך עצה. וחתוך בצדוקו פירוק. אתה יכול לפדות את החטאים שלך בצדקה. ואם תרבה לעשות צדקה עם עניי ישראל, תוכל לבטל מעליך גזר הדין. כתוב בחז"ל שדניאל קיבל עונש אחר כך בגובה רויס, למה הוא גילה את הסוד, לא אמרו לו מן השמיים לגלות את זה. שהוא יקבל את העונש לנבוכדנצר, וצדקה זה ליהודים, אבל כך היה. נבוכדנצר קיבל את העצה של דניאל, פתח את האוצרות שלו, חילק צדקה לעניי ישראל במשך 12 חודשים. כעבור שנה הפסיק לעשות צדקה, ואז כשהיה מהלך על גג היכל המלכות של בובל, מתגאה על מעמדו הרם, שמע את העניים עומדים על הפתח כשהם צועקים, רוצים צדקה. נבוכדנצר שאל את העבדים, מה כל הזה שאני שומע? מיד נשמע קול מן השמיים ואמר, לך נבוכדנצר המלך נאמרים הדברים, התגאית, הגאווה שלך גרם לך שהמלכות שרה ממך, ו7 שנים ירחיקו אותך בני האדם, ואתה תגור עם חיית השדה ותאכל עשב כמו השברים הבעלי חיים. שבע שנים יעבו עליך ככה, עד שתדע שהשם הוא העליון ושולט בכל העולם כולו. אותה שעה הפך נבוכדנצר לחיה המהלכת על ארבע. מיד הרחיקוהו מהארמון, והיה חי עם חיית השדה שבע שנים, והשערות שלו גדלו ככנפי הנשרים על כל גופו. הציפורניים שלו גדלו כציפורני העופות, כך כתוב מפורש בדניאל. לאחר שבע שנים חזרה אליו דעתו, נשא עיניו השמיימה ונכנע לבויר יוילום, שהוא עושה בעולם שלו כרצונו ואין אף אחד שיכול להתנגד. באותה שעה חזרה אליו דעתו והוא חזר להיות כאחד האדם, וירכב על אריה, תנין קשר בראשו, וכך שב לעיר מלכותו עד שמת נבוכדנצר, והבן שלו אביל מרוידוך עלה על כיסא המלכות. אנשי בובל לא האמינו שהוא מת אבא שלו, כי חששו שאולי יופיע שוב כמו שיופיע אחרי שבע שנות כשהיה חיית השדה. אביל מרוידך, מה עושה גוי? הוא הוציא את האבא שלו מהקבר, גרר את הגוף שלו בחוצות העיר, כדי שכולם יראו שהוא מת. אביל מרוידך היה מלך 23 שנה, והוא מת, ועל כיסא מלכותו עלה בלשאצר. אחר שהוא שב מהמלחמה שלו בדריובש, מלך מודי וקורש, מלך פרס, שהוא ניצח, עשה סעודה גדולה לאלף שרים, היה שותה יין כנגד כולם. למה עשה סעודה זו? כי הוא חשב שכבר עברו 70 שנה מהגלות של ישראל מארצו, והוא ידע שירמיה הנביא אמר נבואה שאחרי 70 שנה יגמרו את הגלות בבובל, ולפי החשבון שלו, הוא ראה שלא יתקיים, אז אמר, ודאי לא תתקיים נבואתו, אז הוא השתגע, נהיה שיקור. אז מתוך השיקרות הוא אמר להביא את כלי הכסף וכלי הזהב שהסבא שלו נבוכדנצר הביא מבית המקדש, והמלך והשרים שתו, השתקעו, הלכו העבדים, הביאו כלי בית המקדש, וכך הם שתו וזלזלו בכלים. אז יצאה יד מן השמיים וכתבה על קיר ההיכל. המלך נבהל, ראה יד כותבת. המלך בשעצר קרא לכל שריו ועבדיו והכריז, כל מי שיודע לפתור הכתב, אז הוא ילבש בגד הגמן רביד הזהב על צברו, והוא ישלוט על שליש מלכותו. באו כל חכמי המלך, אף אחד לא יודע לקרוא את הכתב. ואף אחד לא יודע מה להגיד לו. באה המלכה, אמרה למלך, דניאל מהיהודים הוא החכם שהסבא שלך נבוכדנצר קרא לו בלשאצר, הוא יודע את הפתרון. הביאו את דניאל, הוא קרא את הכתב, מה שכתוב על הקיר, ויאמר למלך בלשאצר, אתה המלך, שמע, השם אלוהינו נתן לסבא שלך נבוכדנצר את המלכות, והוא הגדול על כל העמים והלשונות. הוא התגאה כל כך, הוא ירד מהכיסא, והגאווה שלו הושפלה, משפיל גאים עד היורץ. אחרי שהוא הכיר במלכות השם, הוא שב למלכותו. אתה הנכד שלו, לא השפלת את לבבך, ידעת כל זה, ובכל זאת מרדת, הבאת את כלי המקדש, ושתית בהם יין אתה ועבדיך. לכן באה היד מן השמיים וכתבה על הקיר מני מני. פירושו של דבר, השנות המלכות שלך נגמרה, נשלמו, המעשים שלך לא שווה שתהיה מלך, ונשתברה מלכותך וניתנה למודי ופורס. המלך שהבין שדבריו של דניאל הם הפתרון האמיתי לכתב מן השמיים, הוא התרשם מאוד וציווה להלביש אותו בגדי ארגמן, לשים רביד זהב על צווארו. הכריז עליו שישלוט בשליש ממלכותו. ביוסיפון וגם בפירוש הרב סעדיה גאון כתבו שאחד משומרי ראשו של המלך של שעצר שמע את דברי דניאל, הלך והרג את המלך, לקח את הראש שלו, הביאו למחנה קורש ודויובש שצרו על בובל, שם סיפר להם את כל המאורעות שהיו בחצרו של בלשאצר בלילה הזה. אז קורש עשה נדר, כשהוא יהיה מלך, יתיר ליהודים לבנות את בית המקדש שנית. וזה אנחנו ששרים בליל הסדר, והיא בחצי הלילה, אז אויס מם, אומרים, משתקר בכלי קוידש, נהרק בוי בלילו. מי זה? בשעצה המלך שהוא שתה בכלי הקוידש והוא נשתקר, נהרק בלילה של לילה סדר, ליל תזבוב ניסן. אמרו חזל שאלו שהרגו את בלשעצר היו קוירש ודויובש. נו, זה חלק מהסיפור, מהתוכן של דניאל. יש עוד הרבה לדבר כי עוד צריכים להמשיך מגובו הרויויס. מי שאונו לדניאל בגובו הרויויס זה חלק מהגודל האמונה שלו והביטוחן שלו. אז בעזרת השם נמשיך הלאה. צריכים עוד לדבר מדניאל, שווה לדבר מזה, כדאי לדעת, זה קידוש השם, למען ידעו דויר אחרון. בינתיים נתחזק עוד ועוד, ונזכה להיות ממזקי הרבים. יהודים טובים אומרים, כל הזמן שהם רוצים להיות ממזקי הרבים, מה הם עושים? משכנעים אנשים לשמוע בקו השגוח הפרוטיס, משכנעים אנשים לקרוא את אלון של השגוחי פרוטיס, מחלקים את זה לעוד בתי כנסת, מה הם גורמים, משתתפים בזיקוי הרבים, מצדיקי הרבים ככוי חובים לאוילום ועד. איזה זכות גדולה יש, כשגורמים שעוד יהודים יהיו טובים, בזה שיהודים מקשיבים לקו השגוחי פרוטיס, ועוד שיעורים של אמון בתוכן למיניהם, שיש הרבה קהיל לזבוך השם, אז יש פחות כעס בבתים, פחות מריבות, יותר שלום בייס, חינוך יותר טוב בבין אדם לחברוי, פחות מריבות, פחות מחלויקס, יודעים שיש מישהו שמנהל את העולם, והרבה רזבוך שמי גוי מל טוב לשומר מצווי סוב, ובטח נזכה ונחיה ונראה, על ידי שמתחזקים בעוד אמון ועוד בתוכן, אז על ידי זה יושפע עלינו שפע רב, ברוכויס והצלוחויס, ישועס ונחומויס, בונה חיה מזריני רוויחי, בשמחו רבו, ונעימה אומן.
השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300, מארצות הברית 164-658-52-979, מאנגליה 03-30-39-00-48, מבלגיה 323-369-6766.